לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין, בהלכות מכירה, בפרק 8:20, פרק כ"ח, הלכה א', אומר הרמב״ם, האומר לחברו, בית קור עפר אני מוכר לך, שטח שראוי לזירת קור תבואה, ושטחו 75,000 אמות רבועות, והיו בתוך השדה גאיות קטנים, עמוקים, 10 טפחים, אף על פי שאין בהן מים או סלעים גבוהים, 10 טפחים, אין נמדדין בכלל לבית קור. וצריך לתת לו שטח של בית קור חוץ מאותם גאיות וסלעים. שאין אדם רוצה ליתן את מאותיו במקום אחד, ויראה לו כשניים או 3 מקומות, בעקבות הפרשי הגובה שבין השדה לגאיות והסלעים. ולוקח אלו הגאיות והסלעים בכלל לבית קור בלא דמים, היו פחות מכאן נמדדין עמה. מהלכה בעת במה דברים אמורים שגאיות וסלעים שאין בהם 10 טפחים נמדדין עמה, ושלא היה בהם אלא בית 4 קבין, שכל הגאיות והסלעים יחד תופסים שטח שראוי לזריעת 4 קבין, קרוב ל5 ליטר, והיו 4 קבין מובלעים בתוך 5 קבין, שיחד עם האפר המעורב בהם תופסים שטח של עד 5 קבין, ומובלעים ברובה של שדה, אבל אם היו יותר על בית 4 קבין, או שהם מפוזרים הרבה, או אינן מובלעים, אף על פי שאין בין 10, אין נמדדין עמה, שכאשר הם רבים או מפוזרים, קשה לחרוש את השדה, והלוקח לא מוכל עליהם. היו מובלעים רובן במיעוטה, רוב הגאיות והסלעים במיעוט השדה, או מיעוטן ברובה, מיעוט הגאיות והסלעים ברוב השדה, או שהם מחולקים כמו חוט שווה, שהסלעים היו מסודרים בשורה רצופה ישרה, או כמו עיגול או כמו משולש, או שהיו בצדדים כאין צורת כוכב, שמנקודה אמצעית יוצאות קרניים לכל עבר, או שהיו דרך הקלטון, קו מפותל, כל אלו ספק. בכל המקרים הללו הסלעים נמצאים ברצף בצורות שונות, והספק הוא אם הם נחשבים כמפוזרים או כמכונסים, והמוציא מחברו עליו הראיה, אם נתן הלוקח מעות, ימדוד אותם המקומות בכלל השדה, ואם עוד לא נתן מעות, אין צורך לקבלם. וכן אם היה אפר מלמעלה וסלע מלמטה, או סלע מלמעלה ואפר מלמטה, הרי זה ספק. הלכה ג', היה בסלע יחידי אפילו בית רובע לקור, אין נמדד עמה. אם יש סלע שיש לו שם וחשיבות בפני עצמו, הוא אינו בטל לגבי השדה, אפילו אם שטחו רובע קו, ואם היה סמוך למצר אפילו כלשהו, אין זה נמדד עמה. סלע סמוך לגבול השדה אינו נמדד עם השדה, אפילו אם הוא קטן מאוד. הפסיק אפר בין סלע למצר, הרי זה ספק, יש להסתפק אם הסלע נחשב סמוך לגבול או לא. הלכה ד', אמר לו, כבית קור עפר אני מוכר לך, אפילו היו בו גאיות עמוקות 10 או יותר, או סלעים גבוהים 10 טפחים או יותר, הרי אלו נמדדין עמה. הלכה א', האומר לחברו, בית קור עפר אני מוכר לך, מידה בחבל, במידה מדויקת, אם פחת כלשהו, ינקה לו מן הדמים, אם נתן לו פחות מבית קור, יחזיר לו מעט מהתשלום כשווי הפחת, ואם הותיר כלשהו, יחזיר לו, אם נתן לו יותר מבית קור, יחזיר הקונה את המותר. הלכה ו', אמר לו, בית קור עפר אני מוכר לך, הרי זה כמי שפרש ואמר, בית קור בין יתר בין חסר, ואם פחת מן המידה 1:24, שהוא רובע לכל שאה, רוב הקו ביחס לסאה הוא 1:24, או הותיר כך רובע לכל סאה, הגיעו. הצד שירוויח זוכה והשני מוכל והמקח קיים. יתר על כן, יחשב עמו על כל הרבעים כולן שחסרו או שהוסיפו, וכל שפחת מבית קור ינקה לו מן הדמים, וכל שהוסיף על בית קור יחזיר לו. כאשר הפרש בין בית קור לבין מה שניתן בפועל הוא יותר משיעור של 1:24, הצד המפסיד אינו מוכל כלל, והצד השני צריך להחזיר לו את ההפרש כולו. הלכה זין, ומה חזיר לו? אם הייתה תוספת פחותה מ9 קבין, כלומר, אם המותר שקיבל הקונה קטן מתשעה קבים, שלא נחשב שדה בפני עצמו, מחזיר לו דמים כשעת המחירה. הקונה מוסיף תשלום כשווי המותר בזמן המחירה לייפות כוח המוכר. ואם הייתה תוספת סמוכה לשדה אחרת של מוכר, מחזיר לו אותה תוספת קרקע שהרי סומך אותה לשאר שדותיו ואינו מפסיד כלום. אותה פיסת הקרקע סמוכה ומחוברת לשדה אחר של המוכר ואין לו בה הפסד. הייתה תוספת יתרה על תשעת קבין, נותנים רובע לכל שאה ושאה, והנשאר יתר על כל הרבעין, אם יש בו תשעת קבין, נותן לו כל הרבעין כולן עם היתר מן הקרקע, ונותנה לו כשעה שלקחה ממנו. כלומר, גם אם מחיר הקרקע השתנה והתייקר, צריך לתת לו את המותר ביחס למה שהיה בשעת המחירה, ואינו יכול לפחות לו משיעור הקרקע שמחזיר לו. הלכה ח' במה דברים אמורים? בשהייתה בזול בשעת ממכר והוקירה בשעת החזרת היתר. אבל אם הייתה ביוקר ואוזלה, אומרים ללוקח, אם רצית ליתן לו דמי התוספת כולה, תן לו דמים לפי הממכר, ואם רצית ליתן לו קרקע, תן לו כפי מה ששווה עתה. כלומר, אם בינתיים הקרקע אוזלה, מקבל המוכר את דמי הקרקע כזמן המחירה. ואם הקונה רוצה לשלם לו קרקע, ייתן שטח על פי המחיר הנוכחי, שגם בזה מייפים את כוחו שלא לתת לו קרקע שיש בה הפסד. הלכת את, ודין חצי קו בגינה כדין תשעת קבין בשדה, שמותיר בגינה פחות מחצי קו על הרבעים, אינו מחזיר לו אלא דמים, אם ירצה המוכר. הותיר חצי קו, מחזיר לו את כל הרבעים עם היתר דמים, או קרקע כשעת הזול של עת החזרה, לפי שעת המחירה. הלכה י' מחר שדה ונעשה דגינה ביד לוקח, כגון שנבע מעיין באותו שדה, או גינה ונעשה שדה שנתייבש המעיין. הרי זה ספק אם מחשב לו כדין שהייתה בית המחר, או בדין שהיא עתה. יש להסתפק אם החישוב המבואר בהלכות הקודמות, נעשה על פי מידה מזערית של שדה, תשעה קבים, או על פי מידה מזערית של גינה, חצי קו. הלכה י"א, האומר לחברו, בית קור אפר אני מוכר לך, מידה בחבל, בין חסר, בין יתר, לשונות סותרות, או שאמר לו, בית קור אפר אני מוכר לך, בין חסר, בין יתר, מידה בחבל, הלך אחר הפחות שבלשונות. על פי הלשון שמפחיתה כוחו של הקונה, שידוע לתחתונה מפני שאינו מחזיק בקרקע, ואין לו אלא כדין אם חסר או יתר. הקונה מקבל כפי דין זה שולחים אחר פחות שבלשונות, בין אם קיבל פחות מבית קור, שאז אינו מקבל החזר כספי, שהרי המוכר אמר לו בין חסר בין יתר, ובין אם קיבל יותר מבית קור, שאז צריך להחזיר, שהרי המוכר אמר לו מידה בחבל. הלכה י"ב, מחר לו בית קור ואמר לו בסימניו ובמצריו, הגדיר לו את הסימנים והגבולות של הקרקע. פחת שטות, אם נמצא שגודל הקרקע בית קור פחות שישית, או אותיר שטות, הגיעו. הצד המפסיד מוכל, שכיוון שמחר לו שטח מסוים ומוגדר, אף שההפרש גדול הרבה יותר מאשר 1/24, שיעור המחירה כשאומר בית קור, המקח קיים כפי שהוסכם. פחת יתר על שטות, ינקה לו מן הדמים. אם ההפרש הוא יותר משישית, אין כאן מכילה. שרי אמר מידת שטח מסוימת. הוסיף יתר על שטות, ייתן לו דמים או קרקע, הכל לפי השיעור. אם היה נשאר בשדה פחות מתשעת קבין ובגינה פחות מחצי קו, ולא היה סמוך לשדה המוכר, מחזיר לו דמים. הלכה י"ג, המוכר לחברו שדה שהלוקח יודע אותה, מכיר אותה ואת מצריה, וכבר הורגל בה. אפילו אמר לו, יש במשיכתה, במידתה, 200, ונמצאת 150, הגיעתו, שרי ידעה וקיבל עליו, וזה שהזכיר לו החשבון, כלומר שהיא יפה כמו שדה אחרת, שיש במשיכתה 200. המוכר התכוון לומר ששדה זו שווה כמו שדה שמידתה 200. הלכה י"ד, האומר לחברו, בית קור פלוני אני מוכר לך, אף על פי שאין במשיכתו אלא לתך, חצי בית קור, הגיעו, שלא מחר לו אלא מקום הנקרא בית קור, לפיכך צריך המוכר להביא ראיה שהוא נקרא בית קור. וכן אומר לחברו, קרם שלי במקום פלוני אני מוכר, אף על פי שאין בו גפנים, הגיעו, והוא שיהיו קוראים אותו קרם. וכן אומר לחברו, פרדס אני מוכר לך, אפילו אין בו רימונים, הגיעו, והוא שיקרא פרדס, וכן כל כיוצא בזה. הלכת עדווה וכל הדברים האלו במקום שאין מנהג כמו שבארנו, אבל במקום שיש מנהג, הלך אחר מנהג המדינה ואחר לשון רוב אנשי המקום הידועה להם. עד כאן משאיר עמי ברמב״ם בספר קניין הלכות מכירה בפרק כ"ח. לימוד הרמב״ם עמי ואנחנו עוסקים בספר קניין הלכות מכירה בפרק 29, פרק כ"ט. הלכה א' אומר הרמב״ם, שלושה אין מכחן מקח ואין ממכרן ממכר דין תורה. אין משמעות לקנייה או למכירה שמבצעים. החרש והשוטה והקטן. אבל חכמים תקנו שיהיה החרש והקטן נושא ונותן במיטלטלין ומעשיו קיימין משום כדי חייו לצורך מחייתו. הלכה ב' החרש כיצד נושא ונותן? חרש אינו שומע ולא מדבר או שמדבר ואינו שומע כלום דינו כחרש שלמכור קרקעות נצרכת חריפות ובקיאות במסע ומתן ומכיוון שאינו שומע אינו חריף ואינו יכול למכור קרקע. מוכר ולוקח ברמיזה במיטלטלין, אבל לא בקרקע. אף במיטלטלין לא יתקיימו מעשיו עד שבודקין אותו בדיקות רבות ומתיישבין בדבר. כלומר, מחליטים מתוך ישוב הדעת. הלכה הגימל, אילם ששומע ואינו מדבר או מי שנשתתק, איבד את יכולת הדיבור, מקחו מקח וממכרו ממכר ומתנותיו קיימות בכל, בין במיטלטלין, בין בקרקע, והוא שיבדק כדרך שבודקין לגיטין, ששואלים אותו שלוש שאלות בהפסקות ובודקים היטב, אם יודע לענות נכון בתנועות ראשו, כדי לוודא שדעתו מיושבת עליו, או יכתוב בכתב ידו. הלכה ד' השוטה אין מקחו מקח ואין ממכרו ממכר ואין מתנה ממתנותיו קיימת ובית דין מעמידין אפיטרופוס לשוטים ממנים אדם שיפקח הנכסי השוטה וידאג לצרכיו כדרך שמעמידין לקטנים. הלכה ה' מישהו עת שוטה ועת שפוי לפעמים שוטה ולפעמים צלול בדעתו כגון אלו הנכפים חולים במחלת הנפילה בעת שהוא שפוי כל מעשיו קיימין וזוכה לעצמו ולאחרים ככל בן דעת, וצריכין העדים לחקור הדבר היטב, שמה בסוף שפיותו ובתחילת שטותו עשה מה שעשה. הלכה וב, קטן עד שש שנים אין הקנייתו לאחרים כלום, ומשש שנים עד שיגדיל בודקין אותו. אם יודע בטיב מסע ומתן, מקחו מקח וממכרו ממכר ומתנתו מתנה, בין בדבר מרובה, בין בדבר מועט. בין מתנת בריא, בין מתנת שכיב מרע. ודבר זה מדברי חכמים, כמו שבארנו, כדי שלא ייבטל ולא ימצא מי שימכור לו ולא ייקח ממנו. והכל במיטלטלין. אבל בקרקע אינו מוכר ולא נותן עד שיגדיל. הלכה זין, במה דברים אמורים? בקטן שאין לו אפיטרופוס. אבל אם היה לו אפיטרופוס, אין מעשיו כלום, אפילו במיטלטלין. אלא מידת האפיטרופוס, שאם רצה לקיים מקחו וממכרו ומתנותיו במיטלטלין, מקיים. הלכה ח' בודקין את הקטן לידע אם יודע טיב מסע ומתן או אינו יודע עד שיגדיל. לפי שיש שם קטן, נבון, שהוא יודע והוא בן 7, ויש אחר שאפילו הוא בן 13 אינו יודע טיב מסע ומתן. קטן יודע בטיב מסע ומתן שאין לו אפיטרופוס, שנסע ונתן במיטלטלין וטעה, דינו כדין הגדול, פחות משטות, מחילה. שטות, תחזור העונייה, יתר על שטות, בטל המקח, כמו שבארנו. אני אומר שאין מקח הקטן וממכרו קיימין במיטלטלין, אלא בשמשך או המשיך, משך את המקח כאשר הוא הקונה, או נתן לקונה למשוך כאשר הוא המוכר. אבל אם נתן מעות על המקח וחזר בו, אינו מקבל מי שפרה. אם הקטן חזר בו מהעסקה לאחר ששילם ולפני שמשך, פטור מכלום. ואחרים שחזרו בו עומדים במי שפרה. המוכר לקטן או הקונה ממנו שחזר בו מהעסקה, בין התשלום למשיכה, מקבל כלילת מי שפרה. הלכה ט' וכן אם קנו מיד הקטן בקניין סודר, שהקטן הגביע כלי על מנת להקנות דבר ששייך לו לאדם אחר, הוא הזכיר מקום המיטלטלין, שכר את המקום שעליו מונחים המיטלטלין, כדי להקנות אותם על גבי אותו המקום, וחזר בו, לא קנה לוקח, שאין מוצאין מיד הקטן בדין. לא ניתן להוציא ממון מהקטן על ידי תביעתו לדין, ומכיוון שבקניינים אלו, שלא כמו קניין משיכה והגבעה, המקח נשאר בידי הקטן לאחר פעולת הקניין, הקונה אינו יכול להוציאו מידו. ואין הקניין מיד הקטן כלום. גם התחייבויות אחרות הנעשות באמצעות קניין סודר אינן חלות על הקטן, שהקניין כשטר, ואין העדים חותמין אלא על שטר אדם גדול. קניין סודר דומה במהותו לקניין שטר, שבשניהם הקניין אינו נעשה על ידי הכנסת החפץ לרשות הקונה, כבקניין הגבעה או משיכה, אלא רק על ידי גמירות דעת של המוכר. ומשום כך, כשחכמים תקנו שהקטן יכול למכור ולקנות, לא תקנו קנייה לקטן באופן זה שדורש דעת גדולה יותר. הלכה י' וכן קטן שקנה מיטלטלין מאחרים וקנו מאדם. המוכר הגביע כלי של הקטן על מנת להקנות לקטן את המקח, או שכר מעין המקום. הקטן שכר מהמוכר את מקום המיטלטלין כדי לקנותם. לא קנה עד שימשוך, לפי שאינו זוכה בדרכים שזוכין בהם הגדולים. ראיה לדבר, הוכחה שקטן יכול לקנות רק אשר אוחז בידו את המקח ולא בדרכים עקיפות, שאין חצרו של קטן ולא ארבע אמות שלו קונין לו. חצרו של אדם קונה לו חפצים שנמצאים בה, וכן כאשר עומד במקום ציבורי שולחים בו מעט אנשים, חפצים שנמצאים בארבע אמות הסמוכות לו נקנים לו, ודין זהו רק בגדול, אך קטן אינו קונה באופן זה, מפני שנתרבו מדין שליחות, לא מדין ידו. חצר או ארבע אמות קונים לאדם מדין שליחות, כשם ששלוחו קונה לו ולא מפני שנחשבים כידו. ומכיוון שקטן אינו יכול למנות שליח, אינו קונה בקניין חצר או ארבע אמות, כמו שהתבאר בלכות שחייה או מתנה, ולא יהיה קניין או שכירות המקום גדול מחצרו. אבל הקטנה שנתרבת חצרה מידה, תקנה המיטלטלין מאחרים אם קנו מידן או בשכירות מקום. לגבי קטנה יש לימוד מיוחד, שכשם שהיא מתגרשת בגט שהגיעה לידה, כך היא מתגרשת בגט שהגיעה לחצרה. וכשם שקונה גט בקניין חצר, כך קונה מקח בשכירות מקום ובקניין סודר. הלכה י' א', יראה לי שקטן שקנה קרקע ונתן דמים והחזיק, קנה קרקע על ידי ששילם כסף וכן השתמש ועשה בה קניין חזקה, תעמוד בידו. אף על פי שאין ממכרו בקרקע כלום. הגם שהקטן אינו יכול למכור קרקע כלל, מכל מקום יכול לקנות באופן המבואר כאן. שהקטן כמי שאינו לפנינו הוא, אין מעשה הוא נחשב. וזכין לאדם שלא בפניו, שהמוכר זוכה בשביל הקטן. כאן הקונה, הקטן, נמצא ויכול לזכות, אלא שאין לו דעת, ולכך מועילה דעת המוכר לזכות לו את הקרקע. ואין חווין לו אלא בפניו. ולכן אם הקטן רוצה, הוא יכול לחזור בו מהקניין. הלכה י"ב, קטן שהגדיל והביא הזכר שתי שערות אחר 13 שנה והבת אחר 12, אף על פי שאינו יודע בטיב מסע ומתן, מקחו מקח וממכרו ממכר ומתנתו מתנה במיטלטלין, אבל בקרקע אין מעשיו קיימין, עד שיודע בטיב מסע ומתן אחר שיגדיל, שבעסקת קרקע צריך בקיאות מיוחדת, וחששו חכמים שיפסיד את ממונו. הלכה י' ג' במה דברים אמורים? בקרקע שלו. אבל קרקע שירש מאבותיו או משאר מורישיו, אין ממכרו ממכר עד שיהיה בן 20 שנה. אף על פי שהביא שתי שערות ואף על פי שיודע בטיב מסע ומתן, שמה ימכור בזול מפני שדעתו נוטה אחר המאות, ועדיין לא נתיישבה דעתן בדרכי העולם. ויש לחוש שאינו מעריך מספיק את הקרקע, שהרי לא טרח בה ולא שילם עליה. הלכה י' ד', מתנתו כשהוא פחות מבין 20, בין מתנת בריא, בין מתנת שכיב מרע, שנתן מתנה כשהוא חולה, הרי זו קיימת אפילו בקרקע שקיבל בירושה, שאינו יכול למוכרה, יכול לתת אותה במתנה, שאילו לא הגיע לו הנייה הגדולה, לא נתן. בדרך כלל אדם נותן מתנה רק אשר חייב טובה לנותן או שמצפה לקבל ממנו טובה. והוא דבר שאינו מצוי תמיד. סיבה נוספת לכך שחכמים הפקיעו רק את המחירה ולא את המתנה היא, מפני שמתנת קרקע אינה מצויה כל כך, והחכמים לא חששו לתקן תקנה בדבר שאינו מצוי. ואמרו חכמים, תתקיים מתנתו כדי שיהיו דבריו נשמעין. סיבה שלישית היא מפני שהאפשרות לתת מתנה מועילה לו מבחינה חברתית, שאנשים יקשיבו לו וירצו לסייע לו. הלכה תדבר, במה דברים אמורים שהוא מוכר בקרקע אביו כשהוא בן 20, בשהביא שתי שערות, או בשנולדו בו סימני סירוס, סימנים המעידים שיש גם בהתפתחותו המינית, ולכן בהגיעו לגיל 20 פחות 30 יום, נחשב אדם מבוגר, אגם שלא הביא שתי שערות. אבל אם לא הביא ולא נעשה סריס, עדיין קטן הוא, בין ממכרו בקרקע ממכר, ואפילו בנכסיו, אפילו נכסים שלו שלא ירש, אינו יכול למכור, עד שיגיע לרוב שנותיו, גיל 35 ויום אחד. מלאכת את זין, מי שמחר בין בנכסיו, בין בנכסי אביו ומת, ובאו קרובה והרערו שהוא קטן בעת שמחר, וביקשו לבודקו, אחרי שנקבר, אין שומעין להן לנבלו, מפני כבוד המת, ועוד, שהסימנים עשויים להשתנות במיטה, ואפשר שהיו בו סימנים לפני שמת, וחזקה היא שאין העדים חותמין על השטר, אלא אם כן ידעו בוודאי שהמוכר גדול. הלכה י' ז', פחות מבין 20 שמחר קרקע אביו, חוזר ומוציא מיד הלוקח, בין קודם 20, בין אחר 20, שאם מחר את הקרקע קודם גיל 20, יכול לקחתה מיד הקונה, גם אם כעת הוא אחרי גיל 20. הוא מוציא מן הלוקח כל הפירות שאכל. הקונה צריך לשלם לו על מה שאכל, מכיוון שהמחירה לא הייתה תקפה. ואם הוציא הוצאות, אם הקונה הוציא מכספו לצורך הקרקע, או שנטע וזרה, שמין לו, ומחזיר את השאר. מעריכים כמה מן הפירות שאכל מכסים את הוצאותיו, ומשלם על שאר הפירות. כדין הזה הורו רבותיי, ואני אומר שאפילו קטן שמחר קרקע מנכסי אביו, וכשנעשה בן 20 לא מיכה, אינו יכול להחזיר, שכיוון שלקח המעות ונשתמש הלוקח בקרקע זו בפניו, כשהוא בן 20, ולא מיכה, נתקיימה ביד הלוקח, שהרי רצה בממכרו. כלומר, המחירה נעשתה מוחלטת מפני שהמוכר גילה דעתו שרוצה בה לאחר שהגיע לגיל 20, והרי הוא כאדם שמחר נכסי אביו לאחר גיל 20. הלכה י"ח, השיקור מקחו מקח וממכרו ממכר ומתנותיו כימין, ואם הגיע לשחרורתו של לוט, והוא השיקור שעושה ואינו יודע מה יעשה, אין מעשיו כלום, והרי הוא כשוטה או כקטן פחות מבין 6. עד כאן מהשיעור הימים ברמב״ם בספר קניין מלכות מחירה בפרק חפתת. לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר קניין בלכות מחירה בפרק 30, והוא פרק החותם את הלכות מחירה. הלכה א', המוכר שמחר קרקע או מיטלטלין וזיקה בהן ללוקח שלא מדעתו, על ידי אדם אחר שעשה קניין בשביל הקונה, יד הלוקח על העליונה. אם רצה לכך, אין המוכר יכול לחזור בו, ואם לא רצה, תחזור לבעליה. לפיכך, כותבין שטר למוכר אף על פי שאין הלוקח אימו, שרי הקונה יכול עדיין לסרב למחירה, ולעולם הלוקח נותן שכר הסופר, ואפילו מחר שדהו מפני רעתה. בכל מחירה הקונה משלם לסופר שכותב השטר, שאפילו במחירה שנעשתה מפני שהשדה גרועה, הנעתו של הקונה גדולה מזו של המוכר. ובנוסף לכך, הקונה הוא זה שזקוק לשטר לצורך ראייה על בעלותו. הלכה ב' וכן העבד כנעני שמחר או קנה או נתן מתנה או ניתנה לו, יד האדון על העליונה, מפני שאין לעבד קניין משלו. אם רצה לקיים מעשיו, הרי לו קיימין, ואם לא רצה, בטלו כל מעשיו. ובדברים בלבד הוא שמקיים האדון או מבטל, ואינו צריך לקנות ממנו כלום. אין צורך לעשות קניין סודר כדי לחזק את דברי האדון, אלא די באמירתו שמקיים או מבטל. הלכה ג' וכן האישה שמכרה או נתנה מתנה בין בנכסי בעלה, בין בנכסי צון ברזל שהכניסה לו, נכסים שהאישה הביאה איתה בזמן הנישואין, והבעל קיבל על עצמו אחריות להשיב את ערכם במקרה של גירושין או התאלמנות, בין בדברים שייחד לה בכתובתה, נכסים שמיועדים לגביית הכתובה, בין בנכסי מלוג, נכסים שהאישה הביאה איתה בזמן הנישואין, והבעל נהנה מהם, אך גוף הנכסים אינו שלו ולא מקבל עליהם אחריות, בין בקרקעות, בין במיטלטלין, וכן אם לקחה או ניתן למתנה, יד הבעל על העליונה. רצה לקיים. כלומר, המעשה שעשתה אישה בנכסי בעלה, קיים אם הבעל מאשר זאת, מפני שיד האישה כיד בעלה, וכאשר מסכים לכך, פעולתה נחשבת כפעולתו. רצה לבטל הכל. אמנם בנכסי מלוג אינו רשאי להוציא את גוף הנכסים מיד הקונה אלא רק את הפירות, ואם האישה מתה בחיי הבעל, רשאי להוציא מהקונה גם את גוף הנכסים. אבל, הבעל שמחר או נתן בין קרקע שהכניסה לו אשתו בכתובתה, קרקע שהביאה אימה ונרשמה בכתובה, או קרקע שהכניס לה שום משלו, כלומר קרקע שהבעל נתן לאישה כנגד שומת הנדוניה, שהביאה מבית אביה כתוספת על הנדוניה, או קרקע שייחד לה בכתובתה, אף על פי שקנו מיד האישה, אחר כן שקימה מעשיו, הרי כל מה שעשה בטל, מפני שהיא אומרת, נחת רוח עשיתי לבעלי. האישה יכולה לטעון שקימה מעשה בעלה כדי לרצותו, אך לא הסכימה לכך בלב שלם. וכל זה בנכסי צון ברזל, אבל בנכסי מלוג אינה יכולה לטעון כך. הלכה ד' מחר או נתן יחסי מלוג בין מקרקעין בין מיטלטלין יד האישה על העליונה. רצת לבטל, מבטלת, ואם קיימה מעשיו, קנו הלוקחים. שמחירת יחסי מלוג מתקיימת רק בהסכמת שניהם, ואינה יכולה לטעון שהסכים רק כדי לרצות את בעלה, מפני שיחסי מלוג הם שלה לגמרי, ואינה חוששת למחות בו כאשר מוכרם. הלכה ה' בעל שמחר מיטלטלין שנכסה צון ברזל או מיטלטלין שנתן לה משלו, אף על פי שאינו רשאי שרי גוף הנכסים שלה, אם עבר ומחר או נתן, קנו הלקוחות, מפני שהאישה אינה סומכת על מיטלטלין כביטחון כלכלי כמו שסומכת על קרקע, שקרקע נשארת לעולם, ואילו מיטלטלין עלולים להתקלות, ואין הבדל מבחינתה אם הם מתקלים, או שהבעל מוכרם, שרי בין כך ובין כך, הוא חייב לה את ערכם במקרה של גירושין או התאלמנות. ואין האישה יכולה להוציא מידם, וכן יש לו לבעל למכור כל נכסיו, אף על פי שאין תחת שעיבוד הכתובה, אף שכל נכסיו אחראים לכתובתה. ואם תבוא לטרוף, טורפת, אם תתגרש או תתאלמן ולא יהיו נכסים אחרים לגבות מהם, תוציא את הנכס מיד הקונה. אלא אם כתבה ללוקח תחילה וקנו מידה, אלא אם כן התחייבה לקונה לפני המחירה בכתב ובקניין סודר שלא תטרוף ממנו. הלכה ו' והאישה שמחרה ונתנה נכסי צון ברזל לבעלה לא קנה, ויש לה לחזור ולהוציא מידו, שיכולה לטעון שעשתה זאת כדי לרצותו ולא בלב שלם, כמו שבארנו בלכות אישות. בית דין שמחרו שלקחו בנכסי תומים, בין בקרקע, בין במיטלטלין, וכן הפטרופין, בין שמינו אותם בית דין, בין שמינה אותם אבי יתומים, מכחן מקח וממכרם ממכר, שבית דין או האפוטרופוס צריכים לדאוג ליתומים, ויש להם רשות לבצע עסקה לטובתם. אבל מתנתם אינה כלום, שאין אדם נותן דבר שאינו שלו. הלכה זין, המוכר הוא הנותן בשבת ואין צריך לומר ביום טוב, אף על פי שמכין אותו מכת מרדות, שבר לסור חכמים שגזרו לאסור זאת שלא יבוא לכתוב, מעשיו קיימין. וכן כל מי שקנו מידו בשבת, שהתחייב על דבר מסוים בקניין סודר, הקניין קיים וכותבין לאחר השבת ונותנין, עדי הקניין כותבים שטר על תוכן הקניין ונותנים אותו לבעל הזכות. בריך החמנה דסייען, ברוך השם שעזרנו, סיימנו את הלכות מחירה. בזכות לימוד הרמב"ם הימים מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה שתבוא לידי משיח צדקנו הרבי שיבוא ויגלנו תקף ומיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.